שלום לכולם, דיברנו שבוע שעבר על הצבת מטרות. שבוע לפניו דיברנו על זה שכשאדם רוצה לתקן משהו, דבר ראשון, צריך לקחת עליו אחריות ולסלק מחשבות שתולות את האחריות באנשים אחרים או בגורמים זרים, זה לא בשליטתי, אז אני סיכוי לתקן. ושבוע שעבר דיברנו על אחרי שאני לוקח אחריות, צריך להציב מטרה ולרצות אותה ולבחור בה. יש אילו שאלות, דברים פשוטים. תראו לכם מפעל שרואה שהוא כל הזמן בהפסדים. או יש לו גם הפסדים, הוא רוצה לתקן. אז מתיישבת ישיבת צוות, מחליטים לקחת על זה אחריות, מציבים מטרה, מה המטרה? לא מפסידים יותר. או מה המטרה? מכאן ואילך מרוויחים. אז זו החלטה, מכאן ואילך, הוחלט שלא מפסידים. כמובן שזה לא יהיה תוכנית יעילה במיוחד, כי בשביל לתקן צריך גם להבין מה מנע את ההצלחה עד עכשיו, ולפי זה לגזור כלים מתאימים, זה גם פשוט. עד עכשיו דיברנו קצת דברים, נקרא להם יותר מלמעלה, יותר כללים. אני רוצה היום להדגים את גם את השלבים שדיברנו עליהם בקיצור, וגם את השלבים הבאים, דרך נושא מסוים. חשבתי על מידת הכעס, או תכונת הכעס, שהיא כמעט כל אדם יש לו אותה במידה זו או אחרת. ונתחיל כמה דברים שקשורים למה שדיברנו פעם קודמת, ואז מכאן ואילך אני רוצה לדבר על עוד כלים, אבל דרך משהו, דרך יותר דוגמאות ויותר להגדיר את הדברים. דיברנו על זה על לקיחת אחריות, אז באמת לגבי הכעס, יש תכונה מאוד נפוצה או מחשבה מאוד נפוצה, שלמה כעסתי? למה הרגשתי כעס? כי משהו הכעיס אותי. כן, העליבו אותי וכולי, הרגיזו אותי. זה משפטים שהם דוגמה לאי לקיחת אחריות. כן? אני אומר, למה כעסתי? זה לא אני, זה אחרים הכעיסו אותי. זה כמובן שלב ראשון, שאדם צריך לדעת שהאחריות עליו. זה יכול להיות תהליך. זה לא בהכרח הוא ישיג את המטרה שלו בבת אחת, אבל קודם כל, האחריות עליו. דבר שני, צריך לבחור ולרצות. אמרנו שהבחירה כוללת גם תהליך של רצון. אני חושב שאין אדם שנהנה לכעוס, או אוהב לכעוס, עושה משהו כועס. מה שכן, הוא צריך להבין מה הוא מרוויח מהכעס, כי עובדה שהוא בכל זאת כועס לפעמים, או מרגיש כעס, או מרגיש הרגשה של כעס שגם הוא לא רוצה אותה. אז גם פה אדם יכול להגיד, טוב, מטרה, אני לא כועס יותר. אבל זה לא מספיק. כי לא מספיק להגיד מה לא, צריך להגיד מה כן, וגם כשאדם יגיד מה כן, אני מחליט מעכשיו, מכאן ואילך, להגיב על כל דבר בשלווה, זה גם לא מספיק. למה? מה אתם אומרים? קודם כל, כי כשהוא כועס, הוא שוכח מההחלטה שלו אתמול. נכון? והמפתח לזה, זה כשהוא לא מבין למה הוא כועס, מה בדיוק? מה, אני רוצה בשלב הבא להבין יותר את המציאות של כעס. מה זה כעס ומתוך זה איך מתמודדים איתו. אני אגיד לפני כן ברמת העיקרון, אם דיברנו על לקיחת אחריות ודיברנו על הצבת מטרה, השלב הבא זה להבין את המציאות. יש יעד, אבל צריך להבין איפה אנחנו עומדים עכשיו. כשמבינים את המציאות טוב, אז אפשר לגזור מזה הרבה הרבה כלים. כל אדם יכול להוסיף גם על, ודאי על דברים שנאמר. אבל קודם כל צריך, כמו המפעל שאמרנו, רק לא מפסידים יותר, זה לא, גם מכאן ואילך רק מרוויחים, צריך להבין את המציאות, מה עכשיו, איך מכאן מתקדמים. זה נכון, זה דברים פשוטים. אז פה אני רוצה לשאול, מה זה כעס? איזה מילים כעס מזכירות לכם, או למה הכעס מתקשר? או מה זה כעס? איך תתארו לי אדם שכועס? מה אפשר להגיד על זה? על ה...
לא קורה מה שהוא רוצה
שיקרה. טוב, עוד דברים? נכון, כשאדם כועס הוא יוצא משליטה. אגב, אני אגיד רק קדמה, כשמדברים על כעס, מדברים על שני דברים. יש גם תגובה של כעס, וגם לפני תגובה של כעס, תחושה של כעס. האדם מרגיש שהוא כועס, הוא לא מגיב, אבל הוא מרגיש שהוא כועס. נכון, אז כעס, אנחנו יודעים, כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה, ולא נעריך במקורות, אני חושב שכל אחד מכיר דברים, מכיר את הדברים, עד כמה כעס הוא דבר מגונה, ואסור, כשהוא מתבטא כלפי חוץ, באופן שפוגע באחרים. אבל אני מדבר גם על תחושת הכעס, שגם אותה אני מניע שהרוב האנשים, או כמעט כל האנשים, או כל האנשים, לא טוב להם איתם. אז שאלנו, מה עומד מאחורי זה? אז קודם כל יש פה חוסר שליטה. דבר שני שאמרתם זה תסכול שמה שאני רוצה לא מתממש. מה עוד? מה? כעס אבל נובע מהקפדה יתרה. טוב. נגיד, אם אנחנו רואים אדם מאוד כועס, מרביץ אפילו, מגיב באלימות, מה אנחנו חושבים עליו? באמת, באופן מבט ראשון נראה שאדם שכועס הוא תוקפני, אפשר להגיד עליו כמה הוא אלים, כמה הוא לא אכפת לו מאחרים, איזה אדם רע שרק חושב על עצמו. אפשר להגיד עליו הרבה הרבה דברים שליליים, אבל באמת צריך לדעת שהכעס הוא רק כיסוי, הוא עטיפה. הוא מסכה שאדם שם על עצמו, או אמצעי מגננה שאדם מתגונן דרכו לתחושות יותר עמוקות. כעס זה לא תחושה, כעס זה כאילו תגובה, אני מרגיש שאני כועס, אבל מה עומד מאחורי התחושה הזאת? הכעס בא להסתיר תחושה עמוקה יותר, שאפשר להגיד תחושה אחת שהיא שתיים, כאילו זה שתי תחושות שקשורות אחת לשנייה. אחת מהן היא, כמו שהזכרתם, תחושה של אכזבה. אדם שמרגיש מאוכזב, הוא מרגיש בפנים לא טוב. אדם יכול להגיד, אני מאוד להצטער על זה, אני להרגיש בתוכו, היה לו ציפייה מאוד גדולה למשהו. רצון, זה יכול להיות ציפייה מאוד עמוקה למשהו, דבר שמאוד מאוד הוא חלם עליו, והוא מתאכזב. כשאדם מאוכזב, הוא רע לו בפנים, במידה זו או אחרת, כגודל המציאות שבה מדובר. כשרואים, כן, אז זה דבר אחד. דבר שני, נגיד, מתי אדם מגיב, מתי אדם מצטער על משהו ומתי הוא כועס? גם כשיש, לפעמים אדם מתאכזב, אז הוא מצטער.
אפשר להאשים מישהו כועס.
מה?
אפשר להאשים מישהו אחר כועס.
תחושת הכעס, כאילו מתי מתעוררת תחושה של כעס ומתי מתעוררת תחושה של צער. זאת אומרת, צער זה כשאפשר להאשים מישהו אחר. אני חושב שיש פה, מה? מה אתה אומר?
כעס זה שאפשר להאשים מישהו.
כן, נכון, אבל אני יותר מזה. גם, נכון שצער, זה נכון ההבחנה הזאת, אבל אני שואל, מה גורם לאדם לכעוס ולא רק להצטער? כשהוא מרגיש שזה בר תיקון, נכון, זה חלק מהעניין. נגיע לנקודה הזאת, אני אפילו אכתוב אותה לעצמי, כשאפשר למנוע. אני התכוונתי כרגע למשהו אחר, אבל ההבחנה שאמרתי היא גם נכונה ותכף נקשר אותה. נלך עוד צעד קדימה, אמרת אולי קודם בהקשר אחר. כשאדם כועס הוא בתוך תוכו מרגיש פגיעה, נכון? אם הזכרת חוסר ביטחון עצמי, אדם מרגיש שזה שלא, נגיד אני מאוד מאוכזב שלא קרה משהו, מה בעומק אני מרגיש? שלא אכפת להם ממני. זה מציף תחושות של חוסר ערך, של השפלה, של אלבון. אדם שמעליבים אותו, הוא יכול לכעוס. אדם שלא מקשיבים לו, זה מכעיס אותו.
זה רק עם אחרים, אתה לא רוצה. אדם כועס על עצמו,
נכון. כשזה על עצמו, זה קשור לאותה נקודה של חוסר ערך עצמי. אני מאוד כועס על עצמי, כי ציפיתי מעצמי משהו, ועכשיו, כשזה לא מתממש, אני מרגיש, אז מה אני שווה? שומעים את ה... כי יש פה בעצם שלוש צלעות של משולש, שהכל מזין אחד את השני. צלע הראשון זה אכזבה. ציפיתי למשהו, ואם זה משהו מאוד עמוק, הייתי בטוח שהכל יתנהל כמו שחלמתי, וזה לא קורה, אז אני מגיב בכעס. צלע השנייה זה ככל שאותו דבר שציפיתי קשור לתחושה של ערך עצמי שנפגע בי, אז אני מגיב בכעס. והכעס עצמו זה כאילו סוג של ניסיון להתגונן. אני כביכול מתגונן או דוחה הצידה את אותם, אני אומר משהו שאדם כאילו מרגיש ככה בתת מודע שלו באותו רגע. אם אני אכעס, אני אבליט את עצמי, אני אנכיח את עצמי ואגרש את אותם גורמים חיצוניים שהפריעו לי. אם אדם נוסע בכביש והנהג לא עוקף אותו, למה אדם יכול לכעוס אליו? לא כי הפסיד חצי כמה שניות, אלא כי הוא מתעלם ממני. זה מאוד מכעיס. שומעים את הדברים? מקובל עליכם. הרבה פעמים אדם לא מודע לזה. אדם מרגיש שהוא, אני עכשיו כועס, נורא מעצבן אותי. אבל, אז אני חושב, כלפי חוץ, אני, אדם יכול מאוד להבליט את עצמו כשהוא כועס. לצעוק, ליכול גם לבנוג באלימות. אבל הכל זה רק מסכה לתחושה שכגודל הכעס, כך גודל העומק של התחושה הזאת, של פגיעה בערך שלי, פגיעה במה שרציתי, הקטנה של עצמי. עכשיו, זה מאוד חשוב, אני אמרתי כאילו דברים כלליים, אפשר להגדיר, אפשר לפרט את התחושות הכלליות שאמרתי להרבה תחושות יותר מפורטות. אני יכול לקנא במישהו, ואני מרגיש שהוא עוקף אותי, שהוא לוקח את מקומי. אז אני כועס עליו. זה יכול להיות מסווה לבושה, לאלבון, לדחייה, לחוסר אונים. אדם מציבים אותי במקום שאין לי, אני מרגיש במלכוד, אין לי מה לעשות, אז אני שוב כועס. מה הכעס? איך הכעס אמור לפתור את הבעיה? כביכול, כשאני אכעס, אני מאוד מבליט את עצמי, אני מנכיח את עצמי, ואז או שאני משכיח ממני, זה סוג של סם במובן הזה, אני משכיח את אותה תחושה עמוקה, שמשהו כואב לי בתוכי ומפריע לי, זה יכול, אני יכול להשתמש בזה, זה כביכול ידחה הצידה את אותם גורמים שמאיימים עליי. אפשר להגיד שהרצון הכי עמוק של כל אדם זה לממש את עצמו, להיות בשיא כוחותיו, להיות בהרמוניה פנימית עם עצמו, עם העולם. וכשהמציאות לא מתאימה לאותם חלומות, אז הוא מרגיש חוסר אונים. חוסר אונים מעביר אותו ממצב שהוא יכול לחשוב ולבחור, למצב שהוא פועל אוטומטית. אני נוסיף משהו אחד, שלפעמים זה טוב, כאילו התכונה הזאת שכשאדם מאיימים עליו, אז הוא מגיב, ואפילו באופן אוטומטי, בלי לחשוב יותר מדי, לפעמים זה נצרך. יש גם... הרב כותב בעניה, שכעס על רשעה, זה כעס חיובי. זה... גם אני ציפיתי שהכל יהיה טוב, ואני פוגש מציאות רעה בעולם, אז הכעס הוא יכול להביא גם לדחוף אותי לתיקון. אני מאוד לא רוצה את המציאות הזאת, זה ידחף אותי לשנות. אבל הבעיה היא שמשתמשים באותה תכונה, גם כשאדם לא רוצה באמת להשתמש בה. וכבר הזכרתי קודם, אין אדם על דברים פשוטים, יומיומיים, אין אדם שאוהב לכעוס. גם דברים גדולים, כאילו אני אומר, למעט אם נדון כשאדם פוגש מעשה רשעות, אפשר לדון בזה כשלעצמו, יש על זה גם מקורות, אבל לא רוצה להיכנס אליהם כאן, אני מדבר על... ביום-יום, בדברים רגילים, אין אדם שנהנה לכעוס. זה ממש משולש של שלושה דברים שכל אחד מזין את השני. למה? כי כשאדם מאוכזב, אז הוא מרגיש פחות עם ערך. ואז צף אותו מנגנון אוטומטי של דחייה, של אני רוצה לדחות את המציאות הזאת, צף המנגנון האוטומטי הזה. וכשאני מרגיש חוסר ערך, זה שוב מאכזב אותי. עצם זה שאני מרגיש שוב אני לא מתייחסים אליי וזה, אז אני מאוד מוכזב. וגם שאני מגיב באופן בלתי נשלט, זה מפחית מהערך שלי כלפי עצמי ומאכזב אותי. אז זה ממש שלושה דברים, מעגל קסמים כזה, שכל אחד מזין את חברו, וכידוע, כשאדם נכנס אליו, אז הוא קשה לו גם לצאת, שוב, כי הוא נמצא וזה משהו, פסיכולוגיה, זה נקרא דפוס התנהגות אוטומטי. כן. זה העומק. אני חושב, עד רבה, תגידו אתן, יש עוד... מה אתם אומרים על מה שאמרת? אולי תגידו, לא מוכר לנו, לא... היה לשם, האם יש עוד דברים שכעס יכול להסתיר? בואו נחשוב, תציעו אתם. לפי מה שמקובל לומר, ואני מאוד מזדהה עם האמירה הזאת, כעס הוא מנגנון של הדחקה, או של ניסיון התגוננות, כשאדם בפנים, בפנים, לא טוב לו. לא טוב לו כי הוא מאוכזב, וזה מביא, והוא חסר ערך בעיני עצמו, וזה מעגל קסמים. אבל אם מישהו יש לו עוד הצעות, אז אפשר כמובן להזכיר אותם. נכון, יפה. בעצם אנחנו אמרנו שכשאדם אומר אני לא רוצה לכעוס, זה לא מספיק שהוא יגיד אני לא רוצה לכעוס. שראה מה כן. המציאות, אם אדם יגיד רק אני לא כועס יותר. אבל המציאות היא שיש הרבה דברים שעדיין מאכזבים אותי. ומביאים אותי להרגיש חסר ערך. ודברים כאלה מעלים בתוכי כאילו איזשהו מנגנון ש... בלי שלפני שהתעמקתי בו, הוא נראה לי מנגנון אוטומטי. אם משהו מכעיס אותי, אני כועס. אז באמת פה, אני, בהקשר למה שצבי שואל, אני... איזה עוד סוגי תגובות יש כשאדם מרגיש מאוד מוכזב או מאוד נפגע? מה עוד אפשר? כי אם אדם אומר, אני לא רוצה לכעוס, אז מה כן? פה יש לכעס אח תאום, שהוא, למה הוא אח תאום? כי הוא נובע מאותו מקום, מאותו כאב של פנימי. אבל ההופעה היא אחרת. כעס זה החצנה של הכאב. אני מאוד כואב, אני מנסה לגבור עליו באופן מוחצן. או אני מנסה להדחיק אותו גם באופן... להדחיק אותו, אבל כשזה ניכר כלפי חוץ. יש מנגנון הפוך, שהוא הרסני לא פחות, של הפנמה. משהו מאוד מכעיס אותי, ומאוד מעליב אותי, אז אני אסור לכעוס, אני לא כועס. אז מה כן? אם אדם מתרגל לא להתייחס למה שכואב לו, מפריע לו, בסדר, אסור לכעוס את זה. מה התוצאה? שוב לא, מה? עצבות, זה מה שאתה אומר? עצבות, עוד יותר חוסר ערך. אם אדם מתרגל שאפשר לדרוך עליו, ואם מפריע לו דברים, אז הוא לא, אסור לו להגיב, הוא צריך לעצור ביד עצמו. התוצאה היא, אם לא מדובר משהו חד פעמי, אלא כ... תכונה מצטברת, כי הרבה דברים מהמעשים מצטברים, התוצאה היא אותה תוצאה הרסנית של פגיעה עוד יותר גדולה בחוסר הערך העצמי, ובאופן קיצוני זה עצבות ודיכאון, וחוסר ביטחון עצמי מוגזם. צבי, מה תזכיר? את הייאוש. מה גורם לאדם להתייאש או לכעוס? כאילו ייאוש זה גם סוג של... צער, אז אני שווה, אני לא שווה כלום, אני מיואש מהאפשרות שיהיה אחרת, ככה אני רגיל שלא מתייחסים אליי וכו'. במה זה תלוי? זו שאלה קשה. כי בדרך כלל זה משהו שאדם מתרגל אליו מגיל מאוד מאוד צעיר. איך הוא רגיל להגיב כשפוגעים בו. ואולי זה תלוי בתכונת נפש מאוד עמוקה, יש אנשים שהם יותר מוחצנים, אנשים יותר מופנמים, אבל ברור שיש, אפשר להגיד, מה זה תלוי, אבל זה דורש העמקה כשלעצמה. גם לפי המדען שמתלונן הרבה, זה גם עוד איזה אפיק של הביטוי שזה מאוד כואב לי, אז אני כל דבר מוצא את הפגם, מוצא את התלונה בו. זה עוד סוג של התייחסות לאותו כאב שהזכרתי. כאשר המכנה המשותף גם לכעס וגם להפנמה שלו, זה שזה הרסני. זה לא עושה לאדם טוב. מי שרוצה להסתכל במידות הראיה, ערך כעס, זה גם הרב מדבר על זה, זה בכעס עליון יותר, כאילו כעס של צדיקים, אני חושב, ש... לא, לא יודעים מה דבר, של צדיקים. יש פה? מידות הראיה? לא, לא משנה, לא, לא נורא. שכעס נובע מחיסרון של יצירה. כאילו, אדם שהוא רוצה... או מה, אני לא זוכר את הלשון, מהפער בין החלומות של האדם, אפילו הגבוהים, הטובים, לבין המציאות. טוב. מה? אז זהו. כן, אתה אומר, אז מה כן הפתרון? איך יוצאים? לפני שנדבר על איך יוצאים, למה כל זה חשוב? למה חשוב לדעת את כל זה?
אין עניין לתקן את הביטוי של הכעס. איך
בעצם,
איך להחת המקור, שאתה בעיה עצמית. נכון. אם תיקח את התופעה הפוך, אז אתה גם לא עוד באתר. אם במקום לחוס חיצונית, אתה תפנית. כן. אפשר לקראת את עצמי שלושה דברים, אפשר להגיד, קודם כל, כשאדם, נתחיל מה שאמרתם, כשאני מבין את המציאות, אני יכול לתקן, זה ברור. כשאני מבין מה השורש שלה, אז אני יכול גם לפעול לתיקון. דבר נוסף, עוד לפני כן, עוד לפני שזה, מעבר לזה שזה, זה עצמו מתקן. לא בשלמות. וזה עושה משהו קטן בתיקון. אבל לפעמים כשאדם מודע למה שעובר עליו כשהוא כועס, הוא ממקד את הבעיה, אז היא כבר פחות מאיימת. אם אדם במקום להרגיש כזה כעס אוטומטי שאין לו שליטה עליו, הוא אומר לעצמו, אני עכשיו מרגיש מאוד מאוכזב, כי הוא אומר לעצמו, אני ציפיתי שיהיה משהו מסוים, ועכשיו אני מרגיש אכזבה. ההגדרה של הרגש, המודעות לרגש וההגדרה המדויקת שלו, מאוד עוזרת למיקוד, לשליטה עצמית, וגם להרגיש שזה לא משהו של הרפול כזה כללי, ולא יודע, אדם לא יודע מה עובר עליו, ורק מרגיש בתוכו שהוא עומד להתפוצץ. לא, הוא מבין מה עובר עליו. זה התחלה, זה לא שלם, אבל זה כבר התחלה של פתרון. מעבר לשני הדברים האלה, נוסיף משהו אחרון. אם נגיד כל מיני דרכים שאפשר, שאדם יכול לעבוד על עצמו, אז צריך שזה לא יהיה משהו טכני. לא שאדם יגיד טוב, אז בשביל לעבוד על הכעס, שימה על ובית ג' זה יהיה הרבה פחות יעיל. ככל שאדם מבין את המשמעות של מה שהוא עושה ומזדהה איתו, זה יפעל הרבה יותר טוב, וגם האדם יוכל לחשוב על הרבה דברים נוספים בעקבות אותם תובנות. מה שראינו עד עכשיו גם ברמת העיקרון, אחרי שהגדרנו מטרה, צריך גם להבין את המציאות. ומתוך זה, להבין איך אני מגיע מהמציאות למטרה שאני רוצה להגיע אליה. מה שר? כמה זה נשאר? 25? טוב. זאת אומרת, אדם יכול לשמוע על הרבה הרבה דרכים לתקן את הכעס, אבל אם זה... הוא לא מבין מה עומד מאחוריהם, אז זה משהו טכני כזה. טוב, אז אני עושה לבית ג' זה לא... זה יפעל הרבה, באופן הרבה פחות עוצמתי. אם אני מבין מה המשמעות של הדברים, אני הרבה יותר אזדהה איתם, אני מבין מה... זה יפעל הרבה יותר טוב. מעבר לזה, זה גם... לא, בהתחלה אמרתי, קודם כל צריך לדעת מה דרכי התיקון, כדי שנדע איך להתקדם. כלומר, אפילו אם אדם אומרים לו כל מיני טיפים, אבל אם הוא לא מבין מה עומד מאחוריהם, זה יפעל הרבה פחות טוב. שוב, אני אומר את הכעס גם כי זה נושא חשוב לדבר עליו, אבל גם כהמחשה על עיקרון, שאחרי שהצבנו מטרה צריך גם להגדיר. פה מגיע באמת שלב של, כמו שאלתם, אז לא לכעוס ולא להפנים, אבל תחושת הכאב קיימת. אז מה כן? אם אדם לא יגדיר לעצמו מה כן, מה אני רוצה, עכשיו אז אין סיכוי שהוא, שמשהו ישתנה. כי אלטרנטיבה זה או להתנגד חזיתית, או להילחם חזיתית עם התחושה הזאת, או להיכנע אליה. אז ככה, אני ולהפנים אותה. השאלה היא מה, איזה אלטרנטיבות יש? מה אתם אומרים? אני עכשיו מרגיש נורא מאוכזב. אני מרגיש שפגעו בי. זה המציאות, כן? אפשר להגיד, זה טוב, זה לא טוב. המציאות היא שככה אני מרגיש. מה אני אמור לעשות עם הרגשה הזאת? מה אני רוצה? שוב, ברמת הצבת המטרה, מה?
יש דברים שאדם טוב בהם תמיד, כאילו דברים שיכולות פשוט יותר ורומות לו, שכאילו ברח לשם, כמו כי הוא כן מסתדר, כן מפליח.
זה בדיחה, לא פתרון.
לא,
זה... אדם מברח לכל מיני מקומות,
זה סתם מתחקה. לא, זה התמתן לו, אחרי הכל אדם מתחזר מה שלא.
ומה אני עושה עם האכזבה? מתן שואל, אבל לכם אני מרגיש עכשיו מאוד מאוכזב. מה אני עושה עם ההרגשה הזאת?
אבל מה שקם לי לאכזבה די נשאר, מה זה יעזור? כל החיים נשאר כאילו...
גם האכזבה, אני חושב שעיקר מה שמפריע באכזבה, אתה אמרת הם קודם כל דבר נכון, אבל עיקר מה שמפריע באכזבה זה העובדה שאדם מרגיש פגוע ממנו. ואיך זה יעזור? אתה אומר לחזק את הערך העצמי שלי, אני יודע, אני כן בסדר. הבעיה לא אצלי.
מלא הם לא חושבים שאני בסדר.
כן.
הם חושבים שאני חזק.
בואו, כדי לעשות קצת סדר, אתם אומרים, אני רק אחלק את דרכי הפתרון, נקראתי לעצמי ארבעה תחומים. אם גידרנו שהאכזבה היא נובעת ממשולש, אבל אפשר להגיד, יש ארבע תחומים של תיקון. כתוצאה מהשורשים האלה. שלושה מהם קשורים לאיך אני משנה את המבט שלי על החיים, או איך אני מתמודד לא ברגע האמת, איך אני מחזק כל מיני דברים לא ברגע האמת. שהם קשורים לשלושת הצלעות של המשולש, דיינו איך אני מחזק את השליטה העצמית שלי, איך אני מחזק, איך אני מונע תחושה של אכזבה, ואיך אני מחזק את הערך העצמי. נכון. אבל כל זה לפעמים טוב, כמו שאמרתם קודם, ביום, ככה עשתה, כשאתה חושב על זה, הכל טוב ויפה. ברגע האמת, זה הרבה יותר קשה. אז תחום שלישי שנדבר עליו, כאילו, תחום רביעי בעצם, משפחת כלים רביעית, היא קשורה לרגע האמת. לא לפני כן, אבל שני הדברים, כאילו, צריך לפעול ושני המישורים, שניים שהם ארבע. יש לפני כן לעבוד על כל מיני דברים שקשורים, ודבר אחרון זה וגם ברגע האמת. אז כיוון שהתחלתם נתחיל לדברים פשוטים יותר, איך מתמודדים עם אכזבה? אז אמרתם דבר נכון, שהנמכת ציפיות זה אחד הדברים המרכזיים, שאם אדם מראש בא למקום מסוים ויש לו בראש, צריך להיות א' ו' ג' כמו שאני מצפה. ועל הבית שלו, אני מצפה שיהיה הכל מתוקתק, בא לאיזה אירוע, יזמין איזה אירוע, והוא מצפה שהקייטרינג יזמין, יעשה את הכל בדיוק כמו שהוא חלם עליו. אז כשזה לא קורה, הוא מרגיש נורא מאוכזב, והוא יכול לכעוס. אם אדם יגיד מראש לעצמו, אני צריך לדעת, לא בטוח שזה יהיה כמו שאני רוצה. עכשיו אני אדם, אני עוד רגוע. לא בטוח שזה כמו שאני רוצה. כולנו בני אדם. יכול להיות שגם בעל הקייטרינג, גם בן אדם, יש לו... אני צריך לצפות מראש, יכול להיות שזה יהיה קצת שונה. אז כשהוא בא, האכזבה היא לפחות פוחתת באופן משמעותי, וגם היכולת שלו לשלוט בעצמו, באותה מידה משתפרת, כן.
אם זה באמת חשוב שהקייטרינג יהיה כמו שאני רוצה, באמת, אם זה לא יהיה כמו שאני רוצה,
אז גם כשזה מאוד חשוב, אני צריך אבל להגיד לעצמי, יש גם דברים שלא ציפיתי אותם. אז פה הוא צריך לגייס גם את מידת הענווה. דהיינו להגיד, אני מאוד רוצה את זה, אני רוצה הרבה דברים, אבל אני לא הכל, מה הכל מגיע לי. אני עושה מה שאני רוצה, מה שאני יכול. והשם יעשה, הטוב בעיניו. או במקרה הזה, אני עשיתי כל שביכולתי, עשיתי, התאמצתי, מכאן ואילך, מה שלא תלוי בי, להנמיך ציפיות. כאילו זה לגיטימי שאני רוצה, אבל גם פה אני צריך לגייס. זאת אומרת, את מידת הענווה, את ה... גם בלי, יש מה שאפשר להגיד גם ברמה האנושית, עוד לפני הרמה של האדם המאמין. הרי אני יודע שלא תמיד הכל זורם לפי מה שאני רוצה. מה זה יעזור אם אני אצפה למשהו מושלם? אני מאוד רוצה בסדר, אבל אני צריך להכין את עצמי מראש. בוודאי שהאדם מאמין שיודע שלא הכל תלוי בו, אז זה עוד יותר. אם יהיה משהו לא כמו שרציתי, כנראה זה מה ללמד אותי משהו. כאילו, להתבונן בדבר, להתבונן בזה, להגיד את זה לעצמי ולהתבונן בזה באופן אמונית, אלא אם כן אדם מרגיש שהוא לא מזדהה עם האמירה הזאת. ואז ודאי הוא צריך, הכלי הזה לא יהיה רלוונטי. אם אדם אומר, תגיד שהכל משמיים, אבל אתה לא מרגיש את זה, אתה מבחינתך הכל צריך להיות כמו שאתה רוצה. אז באמת זה לא יעזור שאני אגיד את זה לעצמי. זה דוגמה למה שאמרנו שבוע שעבר, שצריך, כל מטרה שאני מציב, אני צריך להזדהות איתה. פה זה מטרת משנה, אני יכול להציב מטרת משנה, להתרגל, להנמיך ציפיות. דהיינו, כל פעם שאני הולך לקרוא איזה משהו חדש, אני אומר לעצמי, לא בטוח יהיה כמו שאני רוצה וכו'. אני צריך להזדהות עם האמירה הזאת. אם אני מרגיש שיפה מאוד שאמרתי את זה לעצמי, אבל זה סיסמה, אני באמת כן, כן לא מוכן, אז זה לא יעזור. מה השעה עכשיו, כמובן? צריך ש... שמתם שעון. אז נגמר הזמן. כן, אז שאלה האחרונה.
אם האדם כל פעם, כל מה שלא ילך לו, אז נוריד ציפיות, אז לכם הוא לא יתקדם.
לא, צריך להפריד. צריך להפריד בין המאמץ. אתה אומר, הוא יראה שזה לא עובד, אז הוא לא יתקדם.
אם אדם יראה שזה לא עובד, ויוריד ציפיות, אז בסוף הוא לא...
לא, אמר, אדם צריך לפעול את המקסימום מבחינתו, ולדעת שיש לו גם גבולות, הוא לא יכול הכל. נגיד, כי אם אני ארצה מאוד מאוד, אז זה יגרום לי להרוויח, להספיק כמה שיותר. אני ארצה דף, אני בסוף אשיג דף עמוד וחצי, גם הרווחתי. או כל מה שאדם... להנמיך ציפיות הכוונה, לא שאני כבר לא רוצה. אני מאוד רוצה, אבל אני יודע מראש שלא תמיד המציאות היא כמו שאני רוצה. אני לא היחיד בעולם. זה הקשר בין כעס לענווה, לגאווה. אם כעס קשור לפעמים בעומק לדווקא לחוסר גאווה, הפוך מגאווה, לחוסר ביטחון עצמי, אז הגאווה זה החתאום של חוסר ביטחון עצמי. אז זה יכול גם לבוא ממבט שאני ואפסי עוד. כל העולם, בדיוק הכל צריך להיות כמו שאני רוצה. בסדר? אז גם פה צריך להנמיך ציפיות. מצד אחד לרצות, מצד... זה יותר מורכב, נכון, אבל זה אותו כיוון. אני צריך לרצות שאני אהיה כמה שיותר, אבל גם לדעת שאני בן אדם. אחרי, בדיעבד, לקבל את עצמי בהבנה, מתוך תמיד רצון להתקדם. נכון, זה אמרתי על קצה, מזליג משהו שאפשר להחיב ביותר, אבל לרצות תמיד את השלמות, אבל גם להכיר בזה שאני עדיין לא מלאך. טוב, שבוע הבא יהיה איסרו חג. יום חמישי. Thank you.